כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם גואל ועקנין.
הערב במהדורה המרכזית, ההסכמים הקואליציוניים נחתמו מזמן, וכעת זהו שלב חלוקת השלל. ראש הממשלה מזמן ללשכתו את חברי סיעת הליכוד, ולאחר זמן מה יש מי שיוצא עם תיק ביד, אבל גם יש את מי שיוצא עם מטפחת המלאה בדמעות של אכזבה. יושב ראש ישראל ביתנו לא מפספס שום הזדמנות לחוות בנתניהו, ובממשלתו החדשה שהוא מקים, ומעביר ביקורת חריפה על הממשלה שלשיטת ליברמן היא בלי עתיד, בלי תקווה, גם בלי חלום, אבל בעיקר בלי מספיק חברי כנסת. גם ביהדות התורה אין רגע דל, ונראה שהפתגם זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, הומצא במיוחד עבור עשייה המפולגת למחצה, שליש ורביע, ובעיקר כשמגיעים לשלב חלוקת התפקידים, שאז המחלוקות בין דגל התורה לאגודת ישראל באות לידי ביטוי. לחץ במפלגת העבודה, ולמרות הדיבורים על בחירות חדשות, אותם הם מעדיפים, החברים שם ממש לא רוצים להיות באופוזיציה, וכל מה שהם רוצים לשמוע זה את המילה רוטציה. כי רק זה יחשב בשביל הרצוג הישג שירגיע את הפלגים במפלגה שידועה ככזו שאוכלת את ראשיה. משעמם לא יהיה בכנסת הקרובה, וכבר היום חבר הכנסת ישראל פארג' ממרץ, ביחד עם שאר חברי מפלגתו, מגישים תלונה לוועדת האתיקה של הכנסת כנגד שרון גל מישראל ביתנו, על התבטאויות פוגעניות ועל שיח של שנאה כהגדרתם. על כך ועל עוד נושאים, כפי שיותיר לנו הזמן הערב, במהדורה שעורכת אסתי פלד, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, באולפן גואל ועקנין. שוב שלום רב לכם, והערב אנחנו פותחים את המהדורה ואומרים ערב טוב ליושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי.
ערב טוב לך.
אז החל ממחר, שר הכלכלה, שר לפיתוח הנגב והגליל, ואם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, גם שר הדתות. עד כדי כך קשה המלאכה למצוא שר דתות?
א', תראה, אני לא התייחסתי עד היום, אני לא הצעתי לאף אחד להיות שר הדתות, חוץ מאחד שאני אמרתי בכל יד אריאל אטיאס, שלצערי הוא סירב. כל השמועות אחרות שהציעו וסירבו לא היו ולא נבראו. אז הנה פעם ראשונה שאני מתייחס לעניין, או שהם מועמדים איתם עצמם, או שאחרים דיברו איתם ביחד, אין לי מושג לדברים הללו. תיק הדתות הוא תיק חשוב ביותר, אם אתה זוכר ואתה גם יודע, נבקנו על זה המון, עד היה משבר, כמה וכמה פעמים משברים עם הבית היהודי על הדבר הזה, כיוון שרצינו את משרד הדתות באופן מדה, ויש כאן מכלול של שיקולים, שמחר בעזרת השם, לאחר שעכשיו הודיעו באופן רשמי שמחר בערב מציגים את הממשלה, אז עכשיו זה הזמן לחזור למועצת החכמים, וזה יעשה מחר בעזרת השם, ולהציג לפניהם. אני מאוד 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 מכבד את משרד הדתות, ואני חושב שזה כבוד גדול מאוד להיות שר הדתות, זה שליחות גם גדולה מאוד, להיות הגורם להרבות רבנים בישראל, ושירותי דת ומבנה דת, אבל אני חושב שקשה מאוד לעשות גם את זה, וגם את משרד הכלכלה, שהוא משרד גדול גדול מאוד, וגם הנגב הגליל, שהוא משרד לא מבוטל. ויש לי מחשבות, יש לי דעות, אני אציג את זה למועצת חכמי התורה. אני מציע גואל לא להתייחס לשמועות ולספקולציות, ולאמירות כאלה ואחרות, בסדר, לא נורא, כל יום יש כותרות אחרות. מחר מועצת חכמים תחליט, והיא תציג את הדברים, והיא תחליט, ואז נציג את הדברים באופן ברור.
מחר מועצת החכמים גם תחליט על זהות של שר, או ש...
עד אז אני לא רוצה להתייחס.
הבנתי. עכשיו, אני, כמו שאתה אומר כרגע, תיק הדתות הוא תיק חשוב, אנחנו מדברים על להרבות רבנים, יש לא מעט תיק כבד משקל, כמו שאתה אומר, אז אולי לפני שנלחמים על התיק, לא היה מן הראוי לחפש מראש, קודם כל, על מי רוצים להטיל את המשימה הזו, כי שוב אנחנו מדברים על משהו שהוא...
יש לנו מועמדים נפלאים. בתוך עשייה ומחוץ לעשייה. ומחר נציג את הכל למועצת חכמי התורה, והם יחליטו מה שהם, מה שהם יחליטו.
אני רוצה לעבור איתך לאט לאט על ההישגים של, שלכם, של ש"ס, שלך במשא ומתן מול הממשלה הזו החדשה, ואני רוצה להתייחס, אני חוזר איתך רגע אחד לתקופת הקמפיין, קמפיין השקופים. מעניין אותי, מעניין את המאזינים לשמוע שר לפיתוח הנגב והגליל, איך זה עובד ביחד עם, עם השקופים. אנחנו ראינו מה עשו במשרד הזה בשנים האחרונות, לא כל כך... לא בדיוק המקום שאליו רוצים להגיע השקופים.
טוב, תראה, בוא נציג קודם כל את הדברים האלה. אז אני מבין שהכל היום, חזות הכל זה התפקידים הממשלה, שזה חשוב, זה כדי ליישם מדיניות. אבל קודם כל, את ההבטחות, הברזל, שאתה בטח גם יודע אותם בעל פה, שהבטחנו שלושת ההבטחות, ברוך השם קיימנו. שכר מינימום 30 שקל, זה בהסכם הקואליציוני. הנושא של הדיור הציבורי, 700 דירות בשנה, ושזה קרוב ל-650 מיליון שקל לשנה, וכמובן הנושא השלישי זה הנושא של המע"מ אפס על מוצרי יסוד, וכמובן קצבאות הילדים, שזה סכום עתק של למעלה מ-2 מיליארד שקל, 2.4 מיליארד, זה הדברים הגדולים שאמרנו למען האוכלוסיות החלשות, קורא לזה השקופים, זה הנדוניה הגדולה שאנחנו מביאים. עכשיו, משרד הכלכלה, שאני לא הכרתי אותו בהתחלה, מתברר לאט לאט שהוא כלי מאוד מאוד חשוב, משרד מאוד מרכזי, הן בהורדת יוקר המחיה, הן בנושא תעסוקה, הן בנושא של הכשרת חרדים, הן בנושא של מעונות יום, ועוד שורה שלמה של נושאים, וכמובן שירות התעסוקה הגדול, שיש שם הרבה מאוד מה לעשות. עכשיו, המשרד לפיתוח נגב וגליל הוא משרד שהוא מאוד מאוד חברתי, הוא משרד שמטפל בפריפריה הרחוקה, בגליל ובדרום, הוא כלי עזר לעזור לרשויות המקומיות, לעשות פרויקטים ביחד, לקדם מוסדות, לקדם תלמידים, יש לזה אין סוף אפשרויות, ואני מאמין שבעזרת השם ברגע שניכנס לשם ונתחיל לעבוד, נמצא עוד הרבה מאוד אפשרויות, אבל זה מתעסק בי, זה בעיקר, הכובד של המשרד הזה זה בנגב ובגליל, זה במקומות שנמצאים שם האוכלוסיות, מה שאנחנו קוראים להם ישראל השנייה.
יופי, אנחנו מדברים על שכר המינימום שזה אחד...
ולכן, דקה, ולכן התעקשנו גואל על הנושא של המשרד הנגב והגליל, כיוון שחשבנו שהוא כלי שיכול להשלים עם משרד הכלכלה, שניהם ביחד יכולים להיות כלי חשוב לבצע ולעזור לאוכלוסיות החדשות.
אני רוצה לדבר איתך לרגע אחד על נושא שכר המינימום. אתה מדבר על כך שזה יעלה ל-30 שקלים לשעה, זה חלק מההסכם הקואליציוני. ממתי זה מתחיל? איך זה יעבוד? אנחנו מדברים על משהו דיפרנציאלי, אנחנו מדברים על משהו שיבוא בפעם אחת. מה הבשורה בעצם בסיפור הזה?
לא, לא, לא. יש כמה דרגות, יש כמה זמנים. במהלך הקדנציה הזו, בעזרת השם שתיושם, נקווה שהממשלה הזאת או אחרת שתורחב תשלים את כהונתה, יש הסכם שההסתדרות עשתה עם התאחדות עם ההתאחדות של התעשיינים, עם שרג הברוש וכל הגופים אחרים לגבי 28 שקל או 28.5 שקל שזה יחול בדצמבר 2017, אנחנו הוספנו ל-2018 לעלות ל-30 שקל, כך שבמהלך השנתיים הקרובות יהיה עוד 3 או 4 מדרגות עד שנגיע ל-30 שקל, שזה הרבה מאוד כסף יעלה גם למדינה וגם למעסיקים. זה לא דבר פשוט, זה קפיצה גדולה מאוד שלמעלה למעלה משליש ממה שאנשים הרוויחו בסך הכל במשכורות שלהם, וזה הולך, אתה יודע למי, זה מי זה הציבור הזה? זה הציבור באמת ובתמים הזקוק, גם נשים וגם גברים שעובדים, וזה לצערי רב מספר מאוד גדול של אנשים שמתפרנסים בשכר מינימום. וזה יקפיץ אותם בצורה מאוד, זה ביחד עם הקצבאות הילדים, וביחד עם המע"מ אפס, וייתן להם ולמשפחות שלהם הרבה יותר אפשרות לחיות בכבוד בעזרת השם.
אתה מדבר על הממשלה הזו, אתה אומר כאן אולי אפילו ממשלה אחרת שתורחב. השבוע צוטט בשמך שאמרת, כמדומני לניר ברקת, אתה עושה תוכניות לחמש שנים, אני אפילו לחמישה שבועות לא יכול לעשות. איך באמת אתם מתחילים ללכת ולעבוד בצורה הזו?
אמת שקשה. קשה, ולא לממשלה הזאת ציפיתי. חשבתי שתהיה ממשלה יותר רחבה. אני דיברתי כל הזמן על ממשלה רחבה, שתעשה שינויים גדולים.
רחבה, אמי, כשאתה אומר לא לממשלה הזאת ציפיתי, מה ציפית?
ציפיתי לממשלה רחבה יותר. אין שום סיבה של העולם שהמחנה הציוני לא יהיה חלק מהממשלה הזו, עם ה-24 מנדטים שלהם. ואז היה לנו עוד שותפים בהשקפת חיים שלנו, בנושאים, של, בנושאים החברתיים, ופחות אימותיים, ופחות... אומנם צלחנו השבוע, ברוך השם, אף אחד לא יכול להפיל את הממשלה הזאת של 61, כיוון שאם אתה יודע חוק החדש של המשילות, אתה צריך לראות 60, בשביל להפיל את הממשלה, אתה צריך 61 חברי כנסת שיפילו ויגידו לך גם את מי הם ממליכים לראש ממשלה חלופי, כן? ואת זה אין. אתה ראית היום גם שאיך שהמפלגות הערביות, הרשימה מאוחדת וישראל ביתנו לא מסתדרים אפילו על הסתייגויות פשוטות, כן? אז ככה שאי אפשר להפיל את הממשלה הזאת. אבל זאת לא ממשלה שיכולה להגיע לרפורמות, להסכמות עם ההסתדרות. תראה מה שקורה בנגב עם ההבטלה. חייבים כאן להגיע לעסקות חבילה גדולות מאוד. חייבים לעשות כאן שינויים מהותיים נגד המונופולים. ופה חשוב מאוד שההסתדרות והמחנה הציוני יהיו שותפים בממשלה הזאת. ולכן אני מאוד ציפיתי. זה לא יצא. לפי דעתי חבל. אבל אני לא מרים ידיים. אני חושב ש... חייבים לצאת לדרך.
אתה מזכיר דווקא את המחנה הציוני, איפה ליברמן בכל הסיפור הזה? אולי יכול להיות שש"ס חייבת את ההישגים שלה, בעיקר בכל מה שקשור לתפקידים לליברמן, כי אתה יודע, זה היה די סמוך, הוא מודיע על פרישה, כמה שעות לאחר מכן חתימה של ש"ס, יכול להיות שזה גם היה אחד הטריגרים של נתניהו לדחוף בכל מחיר, כולל משרד הדתות?
אנחנו כבר מאחורי זה. נעזוב, גמרנו, מה שקרה קרה, אני הופתעתי מאוד מה שליברמן עשה, לא ידעתי, לא ציפיתי לזה. לא חשבתי, אבל ליברמן החליט מה שהחליט, זו החלטה שלו. אז ההפך, עכשיו דווקא דרך יותר פתוחה למחנה הציוני להיכנס, כיוון שזה לא סוד שישראל ביתנו והמחנה הציוני התחרו כמעט על אותו תיק, על הנושא של תיק החוץ. אז יכול להיות שעכשיו זה יהיה, וראש הממשלה בחוכמה שומר את התיק הזה לשותפה הבאה שתבוא. אז יכול להיות שזה יהיה באמת הדחף. אני לא מאמין שזה יקרה בשבוע, שבועיים הקרובים, אבל אני מאוד מאוד מעריך, ואני מאוד מקווה שזה יקרה בזמן הקרוב, או בחודשים הקרובים הראשונים הללו. ולכן גם אני חושב, ואז ברור שגם ההרכב, של השרים שאתה רואה היום והיקף התיקים ישונה, הרי יש לנו סעיף לכל אחד מהשותפים שאם הממשלה תהיה מעל 70 חברי כנסת אם היא תורחב אז יצטרכו לחלק מחדש את הדברים הללו, כך שגם אני היום אני חלק מהשיקולים שאני אביא לפני מועצת חכמי התורה גם יצטרכו לקחת זה בחשבון שזה דבר, יכול להיות שהמינויים שנעשה הם מינויים לא קבועים אלא זמנים עד שתורחב הממשלה.
אתה יודע, בבית היהודי מדברים על כך שאם אתם תעשו שינויים מרחיקי לכת במשרד הדתות שיפגעו באנשים שלהם, הם מחזיקים את משרד החינוך, זה נראה כל מפלגה, זה נראה שכאילו כל מפלגה מחזיקה איזשהו שוט, ו איך זה הולך להיראות ההתנהלות הזאת שלכם מול אנשי הבית היהודי שהיום מאיישים כמעט את רוב התפקידים במשרד הדתות, במועצות דתיות הרבה שייכים להם, שלא לדבר על מינויים של רבנים ששם אין איך להחזיר את הגלגל אחורה, אבל שוב אנחנו מדברים על מלחמה יומיומית גם בתוך הקואליציה?
תראה, אני חייב לציין, נכון, עברנו שנתיים לא פשוטות עם הבית היהודי. הם היו שותפים לממשלה שהשאירה את החרדים בחוץ והקטה בציבור החרדי בצורה מאוד מאוד חריפה, אבל החלטנו להסתכל קדימה, מאז שהממשלה הזאת נפלה, ראינו את הבית היהודי כשותפים, לא הסתכלנו אחורה, אלא הסתכלנו קדימה, אני חייב לומר לך שלמרות כביכול שהיה איזשהו ויכוחים ואימותים במסע ומתן הזה, אבל הכל נעשה ברוח טובה, אני חייב לומר לך בשיחות מאוד טובות עם נפתלי בנט, וקבענו לעצמנו דבר חד משמעי, שאנחנו נעשה הכל, הכל אבל, כדי שלא יחילו כדעות ולפתור אותם ברוח טובה, הוא מן האדם שלו לעניין הזה, ואני גם ממנה בזמן הקרוב, והם, התפקיד שלהם יהיה לדאוג שהבעיות לא יצוצו בכלל, אלא לפתור אותם, ואנחנו נלמד לחיות אחד עם השני ביחד, אף אחד לא רוצה לקופף את השני, ואף אחד לא רוצה לנצח את השני, אלא בשנתיים האחרונות פשוט היינו קיימים, הם עשו בתוך שלהם, הם מבינים שזה לא יישאר ככה, ונצטרך למצוא ללמוד ביחד, ואני מאמין, אני מקווה מאוד, אני מאמין, וגם כל אחד מבין, שאם אנחנו ניכנס לוויכוחים ולכיפופי ידיים, אז הממשלה לא תחזיק מעמד. זה כל אחד צריך להבין את זה. ולכן אני מקווה מאוד שהאווירה תהיה, האווירה היא כבר היום טובה מאוד, ואני מקווה שהיא תמשיך כאן.
יכול להיות שאתה יותר רגוע בסיפור הזה, כי אתה יודע, כי כל הזמן דיברו שלאריה דרעי אין שום בעיה לשבת עם ממשלת שמאל, אבל נפתלי בנט לא יכול להרשות לעצמו את הדבר הזה, אז מבחינתך אנחנו נמצאים כרגע ערב שיצטרכו ממש אוטוטו למנות לא מעט רבנים, רבני ערים שכבר הגיעו לגיל פרישה כאלה ואחרים, ואולי אתה אומר, בוא נלך על כל הקופה, כי בנט הרי לא יכול להפיל ממשלת ימין, ומה אכפת לנו כרגע?
גואל, אני רוצה לתקן אותך, אין ממשלת שמאל חלופית. אנחנו הלכנו עם ראש הממשלה נתניהו, בבחירות המלצנו עליו, לאחר הבחירות המלצנו לנשיא, הלכנו איתו למסע ומתן, בצורה שותפה, גם כשהיה ויכוחים עשינו את זה בצורה הכי חיובית שיכולה להיות. אנחנו הולכים ביחד עם הליכוד וביחד עם ראש הממשלה, ואנחנו גם חתומים על הסכם שאנחנו, גם אם לא תהיה הממשלה הזאת, אנחנו לא נלך לממשלה אחרת בלי הליכוד, כך שאנחנו לא מתכוננים לעשות ממשלה חלופית בלי נתניהו, ממשלת שמאל, חלילה וחס, אלא אנחנו מדברים על זה שראש הממשלה נתניהו ביחד עם הליכוד והשותפים הקואליציונים, כולל הבית היהודי, ירחיבו את הממשלה. אני לא חושב שנפתלי בנט לא רוצה שירחיבו את הממשלה. מה, מישהו מאמין שממשלה...
גם עם המחנה הציוני? גם עם המחנה הציוני?
למה לא? מה הבעיה? יש קווי
יסוד. איפה הנושאים המדיניים? איך הוא יכול להסתדר עם הנושאים המדיניים? בקושי עם נתניהו הוא מסתדר.
אנחנו עכשיו, גואל, אנחנו לא נהנה עכשיו את כל המסע ומתן הזה כאן. אני אומר ששוב אני חוזר לנקודת ההתחלה, אנחנו לא נכנסים עכשיו לממשלה בשביל לקופף ידיים של מישהו ולראות מי חזק יותר. אנחנו נלך להבנות, כמובן שנעמוד על העקרונות שלנו, ולא ימונו רבנים שלא יורים להיות רבנים. אנחנו כבר ראינו מה מרן זצל באיזה מסירות נפש, גם כשהיה חולים מאוד, איך הוא נלחם על שיהיו רבנים הגונים ושיעמדו רבנים ראויים. אנחנו נמשיך בדבר הזה. אבל כן, בפתח תקווה מינינו את הרב מיכה לוי, שהוא לא שייך למחנה שלנו, אבל הוא יהודי תלמיד חכם, הוא ירא שמיים, ועוד רבנים כאלה יש. אז עם כל הכבוד, אפשר למצוא פתרונות, אלא יצטרכו להגיע להבנה ולהידברות ונעשה את זה.
אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר ברשותך. יש את האמירה הזאת מצד אנשים מתוך יהדות התורה, מתוך אגודת ישראל, את הדאגה לעולם התורה, אנחנו דאגנו, ש"ס דאגה לכל השאר. אתה מקבל את הטענה הזו?
הם יודעים שזה לא נכון ואין כזאת אמירה, אני לא יודע, אני אומר לכם את הדברים הללו. הם יודעים שבכל מה שיש בהסכמים של שתי המפלגות בנושא דת ומדינה, זה היה הכל בשיתוף פעולה.
אז ברשותך אני פשוט ארחיב, אז אני גם אומר לך, הם מדברים.
לא, לא,
נושא
דקה,
הסמינרים
דקה,
זה דקה, שלנו, דקה. הישיבות הקטנות זה שלנו, נושא...
סליחה, אני לא אוהב את הסגנון של הרעיונות הללו, עם כל הכבוד, לא למטרה הזאת התכוונתי, אני לא בן לך עכשיו לריב ולהתווכח.
לא, אני רוצה לשאול.
אז אני אגיד לך, אז אני אומר לך עכשיו, יש מישהו שרוצה לומר שאומר את זה בגלוי. מה שאומרים לך בהסתר, אז אני אגיד לך מה שהיה, את האמת למיטה. הכל היה ביחד, מההתחלה ועד הסוף, ואני חושב שגם הם אמרו את זה, גם ליצמן אמר את זה, וגם גפני אמר את זה, וגם יעקב אשר. הצוות מסע ומתן שלנו, אריאל אטיאס ואחרים, ישבו איתם כמעט יום יום, וניסחו את כל המטרות. מבחינה טקטית החלטנו שעדיף, שכשמגיע לנושא התפקידים, שכל אחד ילך לבד, ככה גם יישגנו יותר. אני אומר לך את האמת, אם היינו הולכים למסע ומתן משותף כל הזמן צוות אחד, היינו מקבלים פחות. אז, וגם אני רוצה לזים כאן איזשהו שמוע כביכול, שאם אנחנו כעסנו שהם חתמו לפנינו, לא היה ולא נברא, ההפך. זה יצא לטובה שהם חתמו לפנינו, כיוון שאחר כך החלנו להוסיף עוד דברים, גם בנושא של מבנה דת, גם בנושא של תפקידים, וגם בנושאים חברתיים אחרים. הכל אותו דבר, זה הכל חבילה אחת, ואלקין היה אמר על זה כל הזמן, היה אומר, רבותיי, אנחנו לא נותנים כאלה סכומים גדולים בישיבות ובכל הדברים הללו, למפלגה של שישה או למפלגה של שבעה. אנחנו נותנים את זה, מכיוון שאתם גוש ביחד של 13.
מה אתה עונה לאחת כמו של יחימוביץ' או יצחק הרצוג שמדבר על מיליארדים לציבור החרדי והם טוענים ששוד הקופה הציבורית הם קוראים לזה, לפיד קורא לזה בצורה הזו?
תראה, קודם כל אני אומר לגבי כל פחות יש עתיד, כן? שאני שומע את כל הפסטיבל שלהם בימים האחרונים, בסדר גמור, אתה יודע מה? טוב שהם אומרים את זה באופוזיציה ולא כשהם היו בפנים. יותר, אתה יודע מה? יותר קל ויותר, ברוך השם שזה ככה שהם אומרים את זה מבחוץ, מהשנתיים כשהם היו בפנים וכביכול חיבקו אותנו, ומצד שני הזיקו לנו בצורה נוראה, ואנחנו היום רואים מה שהם עשו לנו. והיום כל השנאה הזאת יוצאת החוצה. אף אחד לא חלילה בכעס, כל מה שעשינו בהסכמים הללו, לא לקחנו שום דבר שלא היה לפני זה ב-2012 במשך עשרות שנים. הם באו במחיקת יד אחד ומחקו את כל מה שהיה במדינת ישראל ביחסי דת ומדינה במשך עשרות שנים, והחזרנו את זה בחזרה. לא הוספנו שום דבר חדש חוץ מהנושא של מעם אפס על מוצרי יסוד, כן, ושכר המינימום והדיור הציבורי, כל מה שקשור לדת ומדינה התאפקנו, למרות שהיה צרכים, הציבור החרדי גדל, והיה צריך לעשות דברים חדשים, אבל התאפקנו ואמרנו, אנחנו, הקו שלנו, להחזיר את מה שהיה ב-2012. אז אם זה לא מוצא לכם ביניהם, עם האזרחים שלנו, ועם הילדים שלנו, ועם המשפחות שלנו, כן? הם לא חלק מעם ישראל, ולדאוג להם, זה לא נקרא לדאוג לעם ישראל, אז יש לנו בעיה איתם, אבל בשביל זה יש ממשלה, עם כל הכבוד, הם היו בשלטון, הם עשו מה, זה היה לגיטימי מה שהם עשו מבחינתם, אז עכשיו שיתרגלו לזה שגם כשאנחנו עושים זה לגיטימי, כשאנחנו דואגים לקצרות הילדים, זה נקרא שאנחנו דואגים לציבור החרדי, זה נקרא שאנחנו דואגים לכל עם ישראל, אז הם יכלו באכזריות למחוק את הקצרות הילדים, ולתת את זה לאחרים, אנחנו נחזרנו את הקצרות הילדים, זה למעשה הסעיף הגדול המשמעותי שיש שמדבר עליו כל הזמן לפיד. אבל זה בשביל הציבור החרדי, המעם אפס זה בשביל הציבור החרדי רק. זה הכל דברים שאנחנו עושים למען הישראל השנייה, שהם לא רואים אותה בכלל, הם לא מעניין אותם הדברים הללו.
מה הסיכוי שנראה בעתיד שיתוף פעולה בינך לבין יאיר לפיד, אחרי כל המצב הטעון במהלך כל הקמפיין ולאחר מכן?
זה תלוי בהם, זה לא תלוי בנו, אנחנו לא פוסלים אף אחד. אי אפשר, אתה מבין שאין מקום לשיתוף פעולה עם סגנון כזה ועם דעות כאלה. לכן, זה לא נראה. ולכן טוב שהם בחוץ. לכן אני יותר מעדיף לראות את המחנה הציוני, שעם כל הביקורת שהם אומרים עכשיו, אבל הם אומרים את זה בכל זאת, בזהירות ובכבוד, זה לא הסגנון הבוטה והגס של יש עתיד ושל לפיד וחבריו. ולכן אני מאוד הייתה ובעיקר עם הסכמה לאומית יותר רחבה.
שאלה אחרונה לסיום, כמה אתה מרוצה מהתוצאות של המסע ומתן הקואליציוני הזה, מה שקיבלתם, מה שהסקתם, בין בקווי היסוד, בין ברמת התפקידים, בין, אתה יודע, כל ההישגים?
אני מאוד ברוך השם, מודה לבורא עולם, אבל אני זוכר איפה היינו לפני כמה חודשים. אין ספק שהשם עשה איתנו נס גדול לכל הציבור שלנו, ולכל עם ישראל, שהממשלה הזאת הייתה צריכה להחזיק מעמד מינימום עוד שנתיים, אם לא יותר. ואז השם מרחם, אם אני חושב מה יכול לקרוא לציבורים גדולים מאוד, ולתורה ולציבור החלש, ולכן אני מודה לבורא עולם בהישגים אדירים, אבל מה, עכשיו אנחנו צריכים הרבה מאוד סייעתא דשמיא כדי ליישם אותם, הכל זה על הנייר, עכשיו אנחנו צריכים ליישם את זה, את הסור מרע עשינו, עכשיו צריך לעשות תעשה טוב, זה לא פשוט, עכשיו עומד תקציב מדינה, שאנחנו יודעים מה עומד להיות שם, להכניס את כל ההסכמים הללו לתוך התקציב, ויש הרבה, ולבצע את זה, גם שיכנס בתוך התקציב, לדאוג שבמשרד החינוך, שהיה שנתיים עוין ביותר, להתחיל להפוך, ואנחנו יודעים מה פקידים יכולים לעשות כדי לתוך דברים כאלה, זה לא פשוט, יש לנו עוד המון עבודה יומיומית, שעה שעה, כדי לבצע, וכדי שהדברים הללו לא ישארו רק על הנייר.
יושב ראש השרה אריה דרעי, והחל ממחר, שר הכלכלה, שר לפיתוח נגב והגליל, שר הדתות, תודה רבה לך על הדברים, והמשך ערב טוב.
ערב טוב לך, כל טוב שלנו.
פרסומות ומיד שווים.
המהדורה המרכזית עם גואל ועקנין.
7:30, 7:30. שלום וערב טוב לחבר הכנסת, אולי כבר ממחר שר, זאב אלקין.
כן, ערב טוב.
תגיד, זה נראה לך נורמלי לנהל ככה קואליציה, אתה יודע, אנשים לא יכולים אפילו לצאת ולאכול רגע אחד, אתה יודע, ונשמע קצת מלחיץ, להחזיק ככה 4 שנים?
אני בהחלט חושב שזה אפשרי, הם עובדים ביחד, אגב גם אנשי אופוזיציה נמצאים בדיוק באותו מצב, אני כבר אמרתי בדיון שכרגע הסתיים בוועדה מסדרת, שבדרך כלל אנשי אופוזיציה לפחות נהנים מהעובדה אם הם כבר לא יכולים להשפיע על שום דבר ואין להם תפקידים, אז לפחות הם חופשיים והרבה מופיעים בחול והרבה אין להם משמעת, והפעם גם הם תחת משמעת, אז הם סך הכל סובלים פעמיים. הם גם לא משפיעים על החיים במדינה, ומצד שני גם פועלים כאילו הם תחת משמעת קואליציונית.
טוב, אז אני שומע את הציניות בכולך, אני גם שומע את העקיצות, מה שנקרא, בין השורות של מה שאתה אומר, אבל בוא אני רוצה להגיד רגע להסכים הקואליציונים, ואומרים בצדק או שלא בצדק, אנשי יש עתיד, נתניהו ישב איתנו בקואליציה, הצביע ביחד איתנו על תקציבים, על חוקים כאלה ואחרים, והנה שנה אחרי הוא עושה בדיוק הפוך, מצביע בדיוק להפך. אז מתי הוא עשה נגד האני מאמין שלו? לפני שנתיים, לפני שנה או שעכשיו?
לא, קודם כל אין סודות. הרי הקואליציה הקודמת נכפתה עליו, כמו שאתה זוכר, הוא רצה קואליציה אחרת. זה לא סוד. לאורך כל זמן הרכבת הממשלה הקודמת, ובגלל זה זה נמשך עד לרגע האחרון. הוא רצה שהמפלגות החרדיות יהיו חלק מהקואליציה. רק הברית הזאת בין יש עתיד לבית יהודי, שהתפרקה בסופו של דבר, אמרנו מראש שהיא מאוד מאוד לא טבעית. זה מה שקפה עליו מציאות פוליטית בלתי אפשרית, שלא הייתה לו יכולת להביא להקמת ממשלה שמפלגות חרדיות יהיו חלק ממנה. אותו דבר קרה בנושאים לגופם, למשל סנקציות פליליות. ראש ממשלה התנגד באופן עקבי לאורך כל הדרך. על זה פירק בזמן הממשלה עם קדימה, אם אתם זוכרים, והלך לבחירות. התנגד גם בזמן התהליך החקיקה של החוק בממשלה, גם הוא, גם שר הביטחון, משה בוגי יעלון.
אבל בסוף, בשעת השין, הוא הצביע בעד.
בסוף בשעת השין כשהתברר שהממשלה מתפרקת ולפיד קפה את דעתו, אז זה נכפה עלינו, ובהזדמנות ראשונה שיכולנו להיפטר מזה, הנה אנחנו נפטרים.
אז בואו, אז אני רוצה להבין דבר אחד, הם באים עכשיו ואומרים, אתם פיזרתם כספים כדי לקנות קואליציה כמעט בלתי אפשרית של 61, קואליציה קטנה, הם מאשימים אתכם, כל מה שלקחנו וקיצצנו והצלנו את תקציב המדינה, אז הנה עכשיו אנחנו מדברים על 7 מיליארד שקלים, מאיפה הולכים להביא את הכסף?
7 מיליארד שקלים, זה הערכות ממש ממש לא רציניות. סך הכל, רוב התקציבים שמדברים עליהם זה דברים שחוזרים למה שהיה ב-2009 ו-2012, אז אם אז היה לזה כסף, אז למה עכשיו אין? נושא כמו קצבאות ילדים, היו פה ניסיונות להחזיר את הכסף הזה על ידי כל מפלגות הבית, אפילו מרץ הציעו חקיקה בנושא הזה, ממש סמוך לפיזור הכנסת היוצאת, לכן יש פה הרבה דמגוגיה בטענות מהסוג הזה.
אז בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מעניינת, אתה יודע, מסע מתן הקואליציון הזה הגיע ממש עד הרגע האחרון שלו, עד השעתיים האחרונות שעל פי החוק היה ניתן לעשות אותו. אז הנה נתניהו, נראה שלא למד כלום מהמסע מתן שלפני שנתיים, ושוב שיחק את המשחקים מול הבית היהודי, גם הפעם הוא משחק את אותו משחק, ללא ליברמן שעשה את מה שעשה, יכול להיות שהבית היהודי היום מוצאים את עצמם שוב פעם באיזושהי סיטואציה לא נעימה, אז הנה, אז אולי זה הדרך לדבר עם נתניהו, רק לשחות, ללחוץ אותו, להגיע איתו לפינה, ואז הוא נכנע?
לא, קודם כל, זה שזה יסתיים ברגע האחרון, זה לא פעם ראשונה, ולצערי לא האחרונה. גם מסע ומתן קואליציוני הקודם יסתיים ברגע האחרון, גם מסע ומתן קואליציוני ב-2009 יסתיים כמעט ברגע האחרון. לכן, זאת מתכונת שלצערי נובעת משיטת הממשל שלנו, שהיא מאוד בעייתית, אבל זה כבר הפך למחזה רגיל. לגבי ההתנהלות מול הבית היהודי, סך הכל מלכתחילה רצינו אותם בקואליציה, הצענו להם הצעות נדיבות. התהליך כניסתם לקואליציה התעכב בגלל שתי סוגיות, בהתחלה דרישה לתיק החוץ וביטחון על ידי נפתלי בנט, לאחר מכן מחלוקת עם סיעת ש"ס על תיק הדתות. כשבסופו של דבר מצאנו דרך לפתור את שתי המחלקות האלה, נחתם הסכם קואליציוני עם סיעת הבית היהודי.
אתה מדבר על, הגעתם לאיזשהו מצב שבו אתם פותרים את הבעיה מול ש"ס בכל מה שקשור למשרד הדתות, הנה אתם תגיעו לבעיה הראשונה, מינויי רבנים, ואז מה, אנחנו עוד פעם נראה ממשלה בסיכון, הנה ש"ס תיקח לשם, הבית היהודי ייקחו לשם, מה אז
אני
תעשה?
אני מאוד מקווה שכל השותפים קואליציונים הם מספיק בוגרים להבין שאם לא עובדים ביחד בקואליציה, בסופו של דבר הקואליציה והממשלה יתפרקו, ולכן כולם פה יצטרכו להתפשר עם כולם וללמוד לחיות ביחד.
אם אני רוצה לשאול אותך היום לגבי אפשרות של הרחבת הממשלה, אז מי המפלגה הראשונה שלדעתך הייתה כן יכולה להיכנס לממשלה הזו בשלב הבא?
אני לא יודע, אני לא חושב שכרגע אני יודע לחזות את זה, אני גם לא חושב שתהליך להרחבת ממשלה הוא יתבצע ברדיו, עם כל הכבוד לכלי תקשורת מכובד זה, ולכן הזמן יעשית שלו.
את יודע מה, בוא אני אשאל את השאלה קצת בצורה יותר חדה. כשאתה היית יושב ראש הקואליציה, הכל היה נראה אחרת, אני זוכר גם את הפעמים שאתה היית מסתכל לחברי כנסת מהאופוזיציה או מהקואליציה, בעיניים הם רעדו מפחד, וזה שפו גדול לזאב אלקין, אבל בוא נקרא לילד בשמו, אתה לא הולך להיות יושב ראש הקואליציה בממשלה הקרובה.
בזה אתה צודק.
זהו, אתה לא, את זה אתה לא הולך לעשות, וראינו כבר לא מעט פעמים שנפל מי שנפל כשניהל את הקואליציה, היו לא מעט חריקות, גם היה מתח לא פשוט, הרי לא כל אחד יכול לנהל את הדבר הזה, ואז מה, שוב אנחנו נראה איזושהי התבזות, שוב נראה איזשהו מרוץ אחרי, אתה יודע, זה מזמין סחטנות פוליטית, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
קודם כל, אני בטוח שיהיה יושב ראש קואליציה מנוסה וטוב גם שיבוא אחריי, גם כשאני התחלתי את התפקיד הזה.
אם אתה אומר מנוסה, אתה מתכוון לעצמך או ליריב לוין? אני לא בטוח שהוא אוהב לשמוע את זה.
לא, יש אנשים מנוסים וטובים בסיעת הליכוד רבים, ולכן אני בטוח שימצא יו"ר קואליציה טוב. כשאני התחלתי את התפקיד, כולם ניבו לכישלונות, ובסוף, כמו שאתה מתאר, זה הוכיח את עצמו. גם כשנכנס במקומי יריב, אמרו שזה יהיה קשה והוא עשה את התפקיד הזה מעולה, ולכן אני בטוח, מפלגת ליכוד זה מפלגה עם הרבה מאוד חברי כנסת טובים, מצוינים, עם הרבה יכולות, והיא תדע להעמיד מתוכה יושב ראש סיעה ויושב ראש קואליציה למופת.
אתה יודע, מדברים על נתניהו שאת האנשים הקרובים אליו לפעמים הוא לא תמיד רואה בעיניים, והיה איזשהו דיבור שיריב לוין הוא זה שהולך להיות מה שנקרא התורן שנתניהו פחות מתחשב בו. אני לא יודע בסוף אם הוא יקבל שר או לא שר, מה זה הולך להיות, אבל אתה יודע, מה, יש לך איזשהו הסבר להתנהלות הזאת של ראש הממשלה, למה תמיד זה עובד אצלו בצורה הזו?
קודם כל, אני לא חושב שזה עובד אצלו בצורה הזאת, יש עליו הרבה אילוצים, מצד שני הוא מנסה לפעול בהתאם למקום שכל אחד תופס בהיררכיה של הליכוד, וגם מבחינת קשרי עבודה שיש לו עם אנשים כאלה או אחרים.
איך אתה חי עם האמירה של אנשים מתוך הליכוד, אני בטוח שישנם כאלה שגם אמרו את זה אליך, באופן אישי, כמה שהליכוד מקבל מספר מנדטים גבוה יותר, ככה האיכות של התיקים הולכת ויורדת.
על זה אני חולק לחלוטין, אני מסתכל איפה היינו בכנסת הקודמת, היינו עם 18, היינו עם 20 מנדטים, ירדנו ל-18, סך הכל התיקים שאז הגזיק הליכות, אם יחדתי תנסה לשחזר את זה, אז אתה תזכור שזה היה תיק הביטחון, תיק הפנים, תיק התשתיות, תיק התחבורה, תיק התקשורת, תיק תרבות וספורט, ומה עוד היה לנו? שפחות, ותיק המודיעין, אז אלה היו כל תיקי הליכוד בקדנציה הקודמת. תסתכל על הממשלה הנוכחית, הולכים לכהן ב-12 שרים מהליכוד, כמעט פי שניים יותר ממה שהיה.
מספר המנדטים הוא גבוה יותר, אני מדבר על איכות התיקים, לא על מספר התיקים.
אז בדיוק, תכף אני אמנה גם את התיקים, אבל קודם כל הולך להיות רוב בממשלה של שרי הליכוד, רוב מאוד משמעותי, 12 מתוך 20, לא כולל את ראש הממשלה, זה מאוד משמעותי. עכשיו, מבחינת התיקים, הפעם הליכוד יחזיק לא רק את תיק הביטחון, גם את תיק החוץ בממשלה החדשה, שזה בתיקים הכי בכירים, ימשיך להחזיק בתיק הפנים.
זה תיק שהליכוד מחזיק בו, או זה תיק שהליכוד מחזיק בו בהולד, עד שיבוא ליברמן או יבוא מישהו אחר?
זה תיק שכרגע הליכוד מחזיק בו, מה יקרה אחר כך? נראה, הליכוד מחזיק בו גם בתיק, ממשיך להחזיק בתיק הפנים, התווסף לזה תיק לביטחון פנים, מאוד מאוד חשוב, זה גם תיק חשוב בקבינט, וגם תיק בעל מעמד בקרב יכולת ההשפעה שלך, כמובן תיקי תחבורה ותשתיות נשארו בידי הליכוד, מתווסף לזה תיק הרווחה, מאוד חשוב לנו, אחד מהמסרים של מערכת הבחירות הזאת הייתה צורך לפעול יותר, הרבה יותר בנושאים חברתיים, וזה אחד מהדברים שהנחו אותנו במהלך מסע ומתן, לאותה רשימה אני... מצטרף גם תיק הקליטה, גם תיק הגמלאים, זאת אומרת שיש פה שורה של תיקים חברתיים, ושוב, תיק תרבות וספורט שהיה בידינו נשאר, תיק תיירות, מצטרף לאותה רשימה.
אתה יודע, ראש הממשלה, כשבהתחלה אמר, אתה יודע, הממשלה של 61 זה משהו טוב, 61 זה מספר טוב, 61 פלוס זה עוד יותר טוב, אבל יש פה נקודה מעניינת, זו הייתה המטרה שלכם, להגיע לרוב סביב שולחן הממשלה?
אני חושב שרוב סביב שולחן הממשלה זה טוב וחשוב, אבל עדיין, כמו שאתה ציינת בהתחלה, עם 61 לא פשוט להחזיק קואליציה יציבה בכנסת, ולכן רצוי שזה יתרחף. בזמן יראה את שלו.
חבר הכנסת זאב אלקין, ממחר, אני יכול לומר, השר זאב אלקין, אז ערב טוב לך ותודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה וערב טוב.
פרסומות ומיד שווים.
המהדורה המרכזית עם גואל וקנין.
שבנו אליכם 7:45 דקות, אני אומר שלום וערב טוב לשמעון ריקלין מגלי ישראל.
ערב טוב.
וערב טוב ליהודה אבידן, חבר צוות המוסר מתן של ש"ס.
הלו,
יהודה איתנו?
ערב טוב.
ערב טוב לך. אני רוצה, אני פותח איתך דווקא, שמעון ריקלין, אתה רואה את ההסכמים הקואליציוניים, מן הסתם ראית, עברת, שמעת איך, מה אתה חושב על כל ההסכמים האלה? מה נראה לך?
אני לא שומע אותך, אני מצטער, אתה נשמע קטוע. קואל?
אם אני נשמע קטוע, כנראה שאתה במקום ללא קליטה טובה.
עד שנחדש את הקו עם שמעון, נעבור אליי.
אז אני רוצה, שוב, שמעון, אתה שומע אותנו יותר טוב?
כן, שומע אותך.
יופי, אתה, אתה מן הסתם קראת, ראית, שמעת על ההסכמים הקואליציונים. מעניין אותי לשמוע את דעתך, מה אתה חושב על ההישגים של המפלגות החרדיות, על כל מה שהם הצליחו להוציא במסגרת המסע ומתן הקואליציוני?
אני חושב שהמפלגות החרדיות הצליחו להוציא הישגים נעים מאוד. אגב, אני חושב שזה חלק מהמחיר של השיטה הדמוקרטית בישראל, ולבד מהעניין של משרד הדתות, שיש שם דברים שהסיעו מעבר לציבור שלהם, אלא על כל עם ישראל, אני מפרגן לציבור החרדי.
אתה אומר שזה המחיר, יהודה אבידן, אנחנו איתך, אתה איתנו, אתה שומע אותנו?
שמע אותך מצוין, גואל.
אומר שמעון ריקלין שההישגים שש"ס מביאה, בכלל שהציבור החרדי מביא, זה המחיר של השיטה הדמוקרטית כאן בישראל. אתה יודע, כשמישהו אומר זה המחיר, זה אומר שזה היה אמור להיות משהו אחר, אבל משהו אולי יותר טוב, אבל זה מה שיצא.
אז אולי ששמעון ירחיב אם זה הייתה כוונתו, כי אז נוכל לענות לו בצורה אחרת.
לא, אני לא אמרתי שזה לא בסדר. אני חושב שלגמרי לגיטימי שש"ס דואגת לציבור שלה, ואגודת ישראל דואגת לציבור שלה, זה בסדר גמור.
והבית היהודי דואג לציבור שלו, והבית היהודי דואג לציבור שלו.
נכון, ואני אגיד לכם את האמת, אחרי שאנחנו אומרים את זה, אני אומר גם על הבית היהודי וגם לכולנו, אני מקווה שאני אשכיל לעשות את זה מתוך ראייה של כלל ישראל, ומתוך הראייה המגזרית הזאת של שלושת הציבורים החשובים האלה.
יהודה, אתה שומע? רק שנייה, יהודה, אתה שומע את הדברים, והאם זה... יהודה, רק שנייה, אתה יודע...
אני אסביר לך.
תן לי רק לשאול את השאלה, מה זה באמת שש"ס דואגת רק לציבור שלה, זהו? מה, אתה מסכים עם ההאשמה הזו?
מי שאומר את זה, זה חוסר בורות מוחלט בהבנת הנקרא וידע...
חוסר בורות או בורות?
שנייה.
חוסר
ידע מוחלט.
חוסר ידע.
שנייה, וחוסר ידע מוחלט בקריאת ההסכם של תנועת ש"ס מול הממשלה. אבל זה לא שבגלל שזו השיטה של מדינת ישראל, המזל שלנו שזו השיטה של מדינת ישראל, כי אני לא, כי להבדיל מאמריקה או מדינות אחרות, אני לא חושב שהעם שם בנוי בצורה כמו שהוא בנוי אצלנו. הרי אנחנו באמריקה לא תראה את האמריקאים נלחמים על כבודה של הנצחות. למה? כי שם הנשיא ארצות הברית דואג קודם כל לנצחות, כי הוא פותח את השם שלו, את הנאום שלו, בעזרת השם. על הדולרים כתוב את זה. במדינת ישראל אנחנו עדיין, לצערי, ואני לא רוצה לשאול בקטרג, יש כאלה שמנסים להידמות לאמריקה, אבל לא בקטעים האלה. המזל שלנו שהדמוקרטיה שלנו בנויה בצורה כזאת היא שהמיעוט גם כן יכול לשמור על האינטרסים של המיעוט ולא לתת להם לרמוס אותם. ולכן אנחנו צריכים לברך על כך שיש מפלגות
יודה, כמו... יודה, אתה אומר פה כמה טענות שמסוטות אחת לשנייה. פעם אחת אתה אומר שמזל שאתם דורגים לאינטרסים של היהודים, אני מתקומם על זה, אני חושב שזה... שזה לא רציני וגם לא אמיתי.
למה זה סותר, שימון? למה זה סותר?
כי בואו נגיד את האמת, חבר'ה, כמו שהבית היהודי דואג למתנחלים, אני לא אומר שהם דואגים לכל היהודים. יש פה דאגה מגזרית. אז בואו נהיה מספיקנים להגיד שש"ס גם דואגת לציבור שלה. חבר'ה, אל תעצבו את זה באידיאולוגיה, בסדר? בואו נגיד את האמת.
שימון.
זה פעם ראשונה. יהודה, עזוב. בואו נדבר תכלס, המאזינים שלנו. שימון, אתה לא רוצה שתגרו אותם לקראת הערב.
בוא נתן ליהודה לסיים את הדברים.
אני אומר דברים ברורים. תן לי רק לסיים. הדבר שני, אתה אמרת שמדובר פה במיעוטים. בסדר. עם זה אני יכול להסכים איתך. אני אומר עוד פעם, אחרי הדאגה למגזרים, אני חושב שחבל מאוד שגם הבית היהודי, גם אגודת ישראל,
שימון, דבר יותר קרון, תן לענות לך שנייה אחת.
בבקשה.
כשאני מתכוון לומר שדואגים למיעוטים, מה לעשות שאנחנו עדיין 2 מיליון השקופים, אני קורא לזה מיעוטים, אבל זה לא אומר שהם המיעוט של העם. כשאני דואג, אני לא מרגיש טוב ככה, אני צרוד, אז בוא, אז לא שאני לא יודע לך,
יהודה, אתה כשאתה לא מרגיש טוב, אתה במיטבך.
כשאנחנו דואגים לאפס מע"מ למוצרי יסוד, כשאנחנו דואגים לשכר מינימום, כשאנחנו דואגים לקצבאות ילדים, כשאנחנו דואגים לחידוש והחיית הדיור הציבורי. נכון שזה למיעוט באוכלוסייה, אבל המיעוט הזה הולך ונרמס ממשלה אחרי ממשלה, וראינו בממשלה הקודמת שהחברים שלך היו שותפים בה, שהם נרמסו עד אפר. אז אתה מנסה להגיד שאנחנו דואגים למיעוט הסקטוריאלי של 4 מנדטים של ש"ס, ואני אומר לך, ש"ס דאגה לשני מיליון השקופים. זה כל ההבדל בשיחה בינינו.
יהודה,
זה כל ההבדל בשיחה.
שמעון, ברשותך, אני רק רוצה לחדד פה עוד משהו אחד. אין שום בעיה, אני אתן לך את הזמן, הכל בסדר. רק שאלה אחת. כשאתה מדבר על דאגה מגזרית, אתה אומר הציבור, הבית היהודי דואגים למתנחלים. כשדואגים למתנחלים, רגע, אוקיי. כשדואגים למתנחלים, דואגים רק לציבור הדתי-לאומי. אין חרדים מתנחלים. גם ביתר וקריית ספר, שהם לכאורה אולי סוג של התנחלות, כאשר היה אפשרות לדאוג להם במשרד השיכון, זה לא קרה. למרות ששר השיכון היה שלהם.
הוציאו אותם מפת העדיפות, הכניסו יישובים מתנחלים אחרים, ואנחנו הפעם בהסכם הקואליציוני, ש"ס לא מישהו אחר, דאגה להחזיר את המתנחלים של ביתר למפת העדיפות.
אמרתי לך, שמעון, כשיהודה לא מרגיש טוב, הוא במיטבו. שמעון, אנחנו איתך.
תנו לי שנייה, אני מנסה ליצור פה אווירה טובה. תנו לי שני דברים, בסדר?
אבל התחלת לא טוב, נו, תמשיך, אבל תנסה עכשיו יותר טוב.
יהודה, בוא תכתיב לי מה להגיד.
יאללה, נו, יאללה.
לגבי המע"מ אפס, אני חושב שזה דבר חשוב מאוד. אני חושב שזה דבר, למשל, זה לא מגזרי. כי יש ציבור מאוד רחב במדינת ישראל שיש לו בעיה עם יוקר המחיה, שהוא באמת חסר פרופורציה, אוקיי? לגבי תקציבים לילדים, אני אומר לך, תור אחד שגר בהתנחלות, יש בזה בעיה, כי לצערנו הרב, הבדואים בנגב מנצלים את זה, והם יוצרים סיטואציה בלתי הפיכה בדרום. לגבי מה שטענת לגבי הציבור חרדים, תן לסם בבקשה, מה לעשות שיש יישובים חרדים, הם בדרך כלל קרובים לקו הירוק, ולכן מבחינת עדיפות לאומית, אגב גם את היישוב שלי, אני גר 10 דקות מירושלים, הוא לא נמצא במפחת עדיפות לאומית. ויחד עם כל מה שאמרתי לך עכשיו, אני אומר לך, בוא נגיד את האמת, יהודה, שאתה בא למסע ומתן, אתה דואג, אבל אתה דואג מאוד לציבור שלך.
שמעון, יהודה ברשותך, מה
שאלה אחת?
יהודה ברשותך.
אני רוצה לומר לך משפט אחד, שמעון, משפט אחד, שמעון. הציבור הערבי, לא, 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 כרגע לך למה. הציבור הערבי בשנתיים האחרונות קיבל תקציבים, מה שלא קיבל ב-15 שנה האחרונות בממשלת בנט את לפיד. נכון,
שנייה,
דקה, אבל כשזה מגיע לדפוק את החרדים על הדרך גם כן, ואם אפשר, אם אפשר לדפוק את החרדים, אז נכון שהמגזר הערבי שילם בקצבאות הילדים, אבל על הדרך נתנו לו את זה למקומות אחרים. אם אנחנו היינו מקבלים במקום הקצבאות הילדים בשנתיים האחרונות מה שהערבים קיבלו בכל הישובים שלהם וכל התוספות שלהם בחינוך בכל, יכול להיות שהיינו לא היינו מבקשים היום להחזיר
יהודה,
את קצבאות הילדים.
שנייה, הצביעות
הזאת, הצביעות הזאת לא ולומר שאנחנו נגד הקצבאות הילדים בגלל שגם הערבים נהנים. לא אדוני, אתה רוצה לפני שאתה מקבל החלטה, בוא תחליט שהערבים האלה אין להם זכויות בארץ, תגרש אותם. אז אם אי אפשר לעשות, אל תתחשבנו על הגב שלנו עם הילדים, בגלל שיש ילדים ערבים.
יהודה, תן לי שנייה, בבקשה. אבא שלי זיכרונה לברכה הלך עם כיפה שחורה. תקשיב, תפסיק עם העניין הזה שאנחנו...
שמעון, שים רגע נקודה אחת. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. יהודה, תעצור שנייה אחת. יהודה,
תן לי רגע אחד. יש עדה במדינה שתמיד אומרים עליה...
יהודה, אנחנו לקראת סיום, תנו לי להשחיל שאלה אחת.
יהודה, אתה לא חושב שהכיפות הסרוגות רוצים לדפוק אתכם.
אנחנו לקראת סיום...
יש בדיחה במדינה על איזה עדה שתמיד אומרים שהאבא היה אדם חרדי, הבת שומרת דיאטה והנכדה שומרת מסורת. אז אל תתחיל להגיד לי מה זה היה אבא ומה כל הסיפורים.
יהודה אבידן, שמעון ריקלין, אנחנו ממש מסיימים עכשיו. תודה רבה לכם על הדברים, נעמתם לי מאוד. פרסומות, חדשות ומיד שווים. שוב שבנו אליכם המהדורה המרכזית, שעה שנייה, אסתי פלד בעריכה, אשר גרייבר בהפקה, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, באולפן, אני איתכם גואל ועקנין, ואנחנו פונים ממש עכשיו לכתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ, ערב טוב לך.
שלום וברכה, ערב טוב גואל.
אתה מספר לנו על פרשייה שממש הותרה לפרסום ממש בשעה האחרונה, בכל מה שקשור לאיזושהי חוליית מחבלים שנתפסה.
נכון, שעות אחר הצהריים מותר לפרסום כי פעילות של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ירושלים נעצר המחבל שביצע את פיגוע הדריסה לפני כשבועיים בערך, שבועיים, שלוש אפילו, במוצאי השבת בציר הכהנים בשכונת עטור במוצאי השבת. כזכור באותו ערב, אותו מוצאי שבת, מחבל שהגיע בחב, נסע בציר הכהנים בשכונת עטור שבמעלה באזור הר הזיתים, פגע בארבע שוטרי מג"ב, פצע אותם באורח קל עד בינוני, הוא נמלט מהמקום. עוד באותו ערב, כשהמשטרה כבר ידע במי המדובר, היה ניסיון לעצור אותו ליד ביתו, אבל הוא לא היה בבית. למחרת הוא הסגיר את עצמו למשטרה, והוא הודע כי ביצע את הפיגוע הדריסה על רקע לאומני. עוד נועלה מהחקירה שלו כי הוא תכנן לבצע את פיגוע הדריסה הזה במאה שערים או באשדוד, אבל בסוף הדבר לא הצליח, והוא ביצע את פיגוע הדריסה שם בשכונת הטור. מה שאנחנו יודעים עוד שהוא ניסה, היה ניסיון שלו יחד עם בני המשפחה לשבש את החקירה במהלך אותם ימים. כאמור, היום מותר לפרסום כי הוא נעצר, ובמהלך הימים הקרובים, עוד בסוף השבוע, המשטרה, הפרקליטות והמשטרה תגיש נגדו כתב אישום. בינתיים הוא ערך מעצרו עד סוף השבוע. כל האירועים הללו רק מלמדים שיש הענות ומוטיבציה של מחבלים מפגעים בודדים לבצע פיגוע בערי ישראל, בפרט בערביי ישראל. אותו אחד הוא תושב מחנה הפליטים שועפאט, מזרח ירושלים, אבל יש הרבה מוטיבציה. ראינו רק באחרונה את הפיגוע שבו נרצח יוחאי שרקי, השם יקום דמו, גם שם היה מבצע מחבל בודד. בסך הכל במשטרת ירושלים יש כוננות גבוהה, בעיקר לקראת הימים הבאים, יום ראשון, יום ירושלים. הרבה מאוד אנשים מגיעים ויגיעו לירושלים, יש הרבה אירועים בשבוע הבא, והמשטרה ערוכה בכוחות גדולים ומתוגברים לקראת האירועים הללו, אירועי יום ירושלים.
אנחנו מדברים על בלגן רק באזור ירושלים, או שבעקבות זה משהו גם מחוץ לירושלים, רק משטרת ירושלים ערוכה, מה קורה בשאר אזורי הארץ, בעוטף ירושלים?
אין ספק, הערכות היא גם בירושלים, גם בעוטף ירושלים. באותו יום, אנחנו אומרים על ימי, בעיקר ימי ראשון ושני, הרבה מאוד אנשים באים לעיר העתיקה, לירושלים, לכותל המערבי, יש גם את הילולת שמואל הנביא באותם ימים ראשון ושני, מה שמצריך הערכות גדולה מאוד. אין ספק, התגבור הוא גם של ממחוזות אחרים שבאים לתגבר את מחוז ירושלים, אבל בעיקר מדברים על אירועים לא רק בירושלים, אלא בעיר העתיקה עצמה, וגם ככה המצב מתוח מאוד בעיר העתיקה, ריקוד הדגלים המסורתי שעובר דרך שער שכם, מה שאני זוכר בשנה שעברה הביא ללא מעט אימותים בין כוחות המשטרה לתושבי המקום שם, אבל גם לכך המשטרה ערוכה בכוחות גדולים מאוד.
כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ', תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
פרסומות ומיד שווים.
המהדורה המרכזית עם גואל ועקנין.
שמונה ועוד 15 דקות איתנו על הקו שר השיכון דה היום, שר החקלאות דה מחר, אורי אריאל, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
שר תיק החקלאות, זה הנער אליו התפללת?
היו לי כל מיני מחשבות, אבל זה ודאי לא ברירת מחדל, זה תיק טוב, מעניין, יש בו כידוע גם את החטיבה ההתיישבות, שזה דבר חשוב לפיתוח המדינה, וגם את רשות הבדואים, שזה אירוע ענק שמצריך התעסקות משמעותית ומהירה, ואני כבר כמה ימים ביום לימודים ארוך ללמוד את הנושאים האלה.
אתה הזכרת פה את החטיבה להתיישבות, אז בוא ניגע בזה ישר. יכול להיות, אתה יודע, יש עליהום מאוד גדול על החטיבה להתיישבות, היו עתירות מצידה של סתיו שפיר מפלגת העבודה, כן. בצדק או שלא בצדק אנחנו תכף נדע, אבל יכול להיות שאולי המהירות שבה רציתם להעביר לשם כספים, המהירות שבה תקצבתם את החטיבה הזו בשיטת, זה היה נראה משהו כמו אכול וחטוף כי מחר לא נהיה כאן, יכול להיות שזה מה שגרם לכל העליהום התקשורתי, לכל העליהום הפוליטי נגד החטיבה הזו?
לא, ממש לא. העיסוק בנושא החטיבה כבר נמשך מספר חודשים, עוד לפני ההסכמים הקואליציוניים. הוא עלה מכיוונים שונים, ומתעסקים בו היום גם משרד האוצר וגם היועץ המשפטי לממשלה, בעקבות מה שנקרא החשדות לפלילים וכדומה. וזה אירוע שהתחיל קודם, אנחנו בהחלט השתמשנו בהסכם הקואליציוני כדי לחזק את הכוח של החטיבה להתיישבות, שעיקר עבודתה בכלל הוא בנגב ובגליל, וראויים כל האזורים לקבל תוספת תקציב וחיזוק, והחטיבה להתיישבות יכולה לעשות את זה מצוין.
אתה אומר שחלק מהעבודה שלה זה לפיתוח נגב, גליל, אתה יודע, יש משרד...
לא החלק, אמרתי הרוב.
הרוב, אז יופי. אז יש משרד שנקרא משרד לפיתוח הנגב והגליל, היום הוא בידיים של ש"ס. לעומת זאת, אם אני, אתה יודע, באר שבע, אשדוד, קריית גת, כל זה נקרא נגב, כרמיאל ושות' זה נקרא גליל, אבל בסוף הכספים בעיקר הגיעו לגופים שהם קשורים בצורה כזו או אחרת לציונות הדתית. כבר אמר כאן אחד מאנשי הציונות הדתית
ש... אתה טועה ממש, סלח לי שאני כותב אותך, אני אומר פעם
אני
שנייה.
אני אשמח שתחכים אותי.
70, בבקשה, אני אומר פעם נוספת, כ-70% מתקציב החטיבה להתיישבות הוא בנגב וגליל.
השאלה מה
לא
בנגב?
קשור, רגע, אני אומר, לא קשור לגרעינים, לא קשור לדברים הללו, כי רוב פעילות החטיבה להתיישבות היא בהתיישבות הכפרית. המדובר בגרעינים כמו באקו, בקרמיאל וכולי, זה התחום העירוני, שם נמצא אחוזים בודדים מהתקציב, ואני גם חושב שגם זו עבודה נכונה, צריך בהחלט גם לעזור לאקו, כי מסתכלים על כל המרחב. יש היום כמאה גרעינים, לפחות חציים, הם לא דתיים, אולי יותר מכך, וכולם עושים עבודה נפלאה וראויים גם הם לחיזוק ולעידוד. הממשלה קיבלה על זה שתי החלטות טובות, והעבודה של החטיבה להתיישבות, כמו גם משרד הבינוי שעוסק בזה, היא לפי החלטת הממשלה, הכל שקוף, הכל ביקורת והכל מתנהל. מה שחסר באמת, חסר לתת להם עוד תקציב.
אם אתה מדבר על גרעינים שלא דתיים, יכול להיות שחבר הכנסת מהמפלגה שלך, אתה יודע, מפלגת האחות נקרא לה, מהבית היהודי, לא יודע על זה, אתה יודע, אתמול בנאום ינון מגל מדבר על, על כל הגרעינים הללו, והוא... די סנאט בשמאל, בציבור הלא דתי, שעל איזה גרעינים אתם מדברים, אין לך אין דבר כזה, הוא כאילו דיבר שרק, יכול להיות שהוא לא מכיר את הנתונים, הוא עלה לנאום בלי לדעת את הנתונים.
אני לא שמעתי את דבריו. תראה, אתה מדבר עם מי שעוסק בזה שנים רבות, גם שהייתי חק, גם שאני שנתיים שר, אני זה שדאגתי להחתות הממשלה, ואני אתן לך את הנתונים המדויקים.
אני רוצה לדבר איתך על החיבור, תקומה, הבית היהודי. היו הרבה נעימויות במהלך הקמפיין, היו הרבה נעימויות במהלך ההסכם הקואליציוני. בשורה התחתונה, נכון שמרכז המפלגה שלכם, היה כינוס, אישרו את ההסכם, אישרו גם את התיקים, את התיק אותו אתה לוקח, אבל אם אנחנו סופרים בניגוד להסכם שלך מול הבית היהודי, אתה יודע, תיק החקלאות הוא לא תיק המשפטים.
נכון. אכן כשן, ואמרתי בתחילת דבריי, תיק החקלאות בעיניי הוא רחוק מלהיות ברירת מחדל, הוא ישובה של ארץ ישראל על כל חלקיה, אחיזה בקרקע, שטחים פתוחים, אקולוגיה, ירוק, יש בו המון המון דברים חשובים, ואני שמח להיות שר חקלאות ממחר בסביבות 9:15 בלילה, ולעבוד במרץ. אני ישבתי כבר עם רבים וטובים ללמוד את הסוגיה, גם עכשיו אני באמצע ישיבה כזו, ואני מקווה שנוכל לעזור בהורדת המחירים, יוקר המחיה שמדברים עליו כל כך הרבה, ולחזק את ההתיישבות הכפרית בארץ. זה יהיה לי אתגר גדול, ואם בעזרת שמצליח אז יהיה גם טענו גדול.
נתניהו אמר בכנסת, 61 זה מספר טוב, 61 פלוס זה מספר עוד יותר טוב, אתה רואה אופציה שהוא הולך וחובר למחנה הציוני וגם אתם נשארים באותה ממשלה?
יכולה להיות אופציה כזאת, היא נראית לי כרגע רחוקה ותיאורטית, ולכן אני חושב שאין לי מה להוסיף כרגע.
אתה יודע, אבל שוב, כשאתה אומר יכולה להיות תיאורטית... אולי קצת, בוא נרחיב טיפה את הנקודה הזו. יש פערים מדיניים.
כן, אבל...
יש לכם פערים מדיניים מול נתניהו, קל וחומר מול המחנה הציוני.
המחנה הציוני, שהוא מצטרף, אז הוא בא כבר לקווי יסוד שיושבו מחר. הוא בא לתקציב שיושר תוך 4-5 חודשים. הוא בא במידה רבה אל המוכן. אז אם הוא מוכן להצטרף לקווי היסוד ולתקציב ולמדיניות של הממשלה, אז בסדר, אז יש על מה לדבר. אם הוא לא מוכן לכל, אז ודאי שיש פה בעיה מאוד גדולה. אני לא חושב שמשהו בתחום הפוליטי יקרה לפני התקציב שהובא בנובמבר לאישור הממשלה קודם או לכנסת, כי אני מעריך שהם בונים על זה שיכול להיות שיהיה משבר בזמן הגשת התקציב, ולכן אני מעריך שלא יקרה שום דבר לפני דצמבר. אם זה יקרה אכן דיבורים רציניים אחרי דצמבר, אז אמרתי, אז יש כבר תקציב ל-2015 ו-2016, קשה מאוד לשנות תקציב, זה לא חשב מסלול מחדש, זה משחטת שעד שהיא זזה, עד שמשנים, ולכן אני חושב שזה רחוק. האם, אתה שואל, האם זה בכלל אפשרי? כן, בפוליטיקה יש הרבה דברים אפשריים, גם זה אפשרי.
שר השיכון, נורי אריאל, שר החקלאות, החל ממחר, תודה רבה לך על הדברים וערב טוב.
תודה, שלום שלום.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לרב יעקב אשר, מזכ"ל דגל התורה.
ערב טוב ומבורך.
מה, לא רגוע אצלכם שם, יהדות התורה, אתה יודע, עדיין הכל שם מתבחשש, הסיפור בין התפקידים, מה מגיע למי, כמה מגיע למי, יהדות התורה, אגודת ישראל, דגל התורה, עדיין אותה חלוקה היסטורית שלא השתנתה, שוב, צפה ועולה רגע לפני חלוקת תפקידים?
מדובר בשתי מפלגות שניתות תחת שם יהדות התורה. זה לא סוד שדגל התורה היא מפלגה ואגודת ישראל היא מפלגה. ומפלגה שהולכת ביחד. ואני חושב שבסך הכל, אם נסתכל על כל התקופה של מערכת הבחירות, אם נסתכל על התקופה המאוד רגישה של המשא ומתן הקואליציוני והכל, אז אנחנו בהחלט לא היה שום דבר, וגם עכשיו אין שום דבר, זה יותר דברים לגיטימיים שבהם שמתייחסים לאותם חברויות בוועדות או תפקידים כאלה ואחרים מתוך מה שהושג במשא ומתן, אז יש חלוקה כזו או אחרת, אבל כך יכול להיות גם לפעמים ויכוח, והוא גם ייפטר באותו חדר שבו היה ויכוח.
אתה יודע, יש איזשהו, אתה אומר שזה ייפטר, אבל הפערים, האמירות, הן אמירות שונות לחלוטין, כאשר מצד אחד אומר חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, אין שום סיכוי בעולם עם יאיר לפיד אנחנו לא יושבים, או ממש פוסל אותו בקום ועשה, ופשוט אורי מקלב במקום אחר מצוטט, שאין לנו שום בעיה, אנחנו לא פוסלים אף אחד, אז כשהוא אומר אנחנו לא פוסלים אף אחד, למה הוא מתכוון? לא פוסלים אף אחד חוץ מיאיר לפיד, או שלא פוסלים אף אחד, וזה כולל גם את יאיר לפיד, ואז שוב...
אני לא הייתה בעניין הזה איזשהו, אני לא חושב שלא אורי מקלב ולא הרב ליצמן באו לקבוע איזשהם דברים, ואנחנו... אף אחד מאיתנו לא חושב שאחרי מה שקרה בשנתיים האחרונות, יאיר לפיד הוא פרטנר מבחינתנו לממשלה. ומצד שני, אנחנו גם לא נוקטים בגישה שפוסלת, אבל ברור שאם תשאל גם את הרב מקלב וגם אחרים, ודאי שמבחינתנו הדבר הזה של שותפות כזו או אחרת עם יאיר לפיד, לפחות יאיר לפיד האיש נקרא לזה ככה, שמבחינתנו הוא היה זה שהוביל וגם הוביל את אנשי מפלגתו לקיצוניות בעניין הזה של מול החרדים, ולכן אני לא חושב שכל אחד יכול לתת את הדגישים שלו, ואם זה יגיע לאיזשהו משהו מעשי שאני מאוד מקווה שלא יגיע, וכמובן שאנחנו גם נשאל את גדולי ישראל, גם התשובות יהיו בתיאום מלא, אבל להפוך את זה כביכול לאיזשהו ויכוח בין הרב מקלב לרב ליצמן זה ממש לא יהיה נכון. כל אחד אומר את דעתו, כשאנחנו גם הקפדנו כל הזמן באמת לבוא להגיד שאנחנו לא פוסלים אנשים, אנחנו לא אוהבים את המושג הזה של שיש אנשים שהם פסולים מבחינתנו, כמו שאנחנו לא רוצים שזה יהיה הפוך, אבל אני חושב שאף אחד ביהדות התורה לא היה רוצה ולא חושב ששותפות עם לפיד היא דבר שאנחנו יכולים לעלות בדעתנו, אבל אני מקווה מאוד שלא נצטרך להגיע לזה.
אוקיי, את הנקודה הזו הבהרת. אני רוצה לשאול אותך, בתור אחד שכן מכיר את הפעילות הפרלמנטרית, זה נראה לך הגיוני הממשלה הזאת שקמה, 61 חברי כנסת, אתה יודע, דברים שם, מי שראה את הדברים אתמול מהצד, ובכל השבוע האחרון, הלחץ שאף אחד לא יצא החוצה, שלא ילך לשתות, שלא ילך לאכול, זה נראה הממשלה כמעט על גבול הבלתי אפשרי, לפחות לצופה מהצד.
אני חושב שזאת ממשלה שיהיה קשה לתפקד בה, לאורך הרבה זמן, אבל דווקא לפעמים המצב הזה שבו איזשהו בלוק של 61, שכל אחד יודע, יותר נכון, כל יושב ראש מפלגה מתוך המפלגות המרכיבות את הקואליציה, יודע שאם יהיה איזה שהם סטיות כאלה ואחרות מתוך המפלגה שלו, הוא יהיה בבעיה כזו או אחרת. לפעמים דווקא הלכידות הזאת היא יכולה לשמור את הקואליציה דווקא חזקה, ודווקא היום בהצבעות של היום, מי שהראה יותר סימני חולשה זה היה דווקא האופוזיציה במהלך כל ההצבעות על ההשתייגויות. זה התחיל בהתחלה 61-59 ואת את זה ירד ונמשיך ל-61-50 ואחר כך 40 וכולי. זאת אומרת שאנשי האופוזיציה פרשו יותר מהר מהקואליציה, אף אחד לא יצא במשך כמעט 3 שעות הצבעה.
אתה יודע, זה בגלל שאין להם את זה ולקין שמסתכל עליהם.
בסדר, אתה יודע, לכל דור והאלקין שלו, ואני מתאר לעצמי שראש הממשלה ישים יושב ראש קואליציה שידע לשמור על הקואליציה, ואני חושב שזה לא רק פקטור של מי יהיה יושב ראש הקואליציה, אלא דווקא פה אותם סיעות שנמצאות כרגע ביחד, ולכל אחד יש את האג'נדה שלה ואת הרצון שלה לשמר את ההישגים שלהם באותם הסכמים. אם זה כולנו, כחלון, שאין לו הרבה זמן לשחק, הוא חייב לתת ולהראות קבלות לציבור הישראלי שהוא בא ועושה רפורמות. ואם זה אנחנו עם ההישגים שלנו בכך שהחזרנו לציבור החרדי את מעמדו, לפחות את מעמדו שהיה בעבר.
בנקודה הזו אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שיכול להיות, אתה מסכים עם... אמר את זה גם יושב ראש דגל התורה, אבל זה נראה לך נכון לומר, טוב שאביגדור ליברמן נשאר בחוץ, בהתחשב בלקח מהעבר, שהוא דחה את הציבור החרדי מלהיכנס לקואליציה?
תראה, בהצהרות שהוא הצהיר בתקופה האחרונה, ובתקופות האחרונות, וגם כשהייתה הממשלה הקודמת, וגם עכשיו לאחרונה, אז ודאי שמבחינתנו זה עדיף שהוא לא נמצא בתוך הקואליציה. מבחינת ראש הממשלה זה כמובן ממבט אחר לגמרי, יכול להיות שזה ייתן לו יותר משילות, פחות איום על מעמדו וכולי, אבל מבחינת הציבור החרדי, כן, לצערנו ליברמן תפס איזשהו צד בעניין הזה, יכול להיות מצוקה אלקטורלית כזו או אחרת שהוא הגיע אליה, ואנחנו משלמים את המחיר. הרי אנחנו הפכנו להיות ב... שנים האחרונות הקמפיינרים של המפלגות שצריכות להוסיף עוד קולות, אז פעם השתמשו בנו יש עתיד ופעם השתמש בנו ליברמן, ולכן אני חושב שמה שאמר הרב גפני יש בזה צדק רב מבחינת הציבור החרדי.
אתה יודע, גם למשה כחלון יש אנשים שהם לא רחוקים בדעות שלהם מהדעות של יאיר לפיד, מי יש עתיד, של אביגדור ליברמן, בנושא גיור, בנושא גיוס. אז נכון שבנושא גיור וגיוס זה בסדר, אז יש פה איזשהו הסכם קואליציוני שהם מחויבים לו, אחרת המפלגות החרדיות לא יצביעו בעד התקציב, אבל יש עוד דברים שקשורים בדעת במדינה שהם לא גיור וגיוס, ואז אנחנו יכולים לקבל הפתעות, לדוגמה רחל עזריה?
זו בדיוק הסיבה. שלכן אנחנו לא ישנו לעצמנו, אנחנו יהדות התורה וצוות המסע ומתן של יהדות התורה, לא ירשה לעצמו למשוך ולסחוב את הדיונים על המסע ומתן עד הרגע האחרון, בשביל להוציא אולי עוד כמה דברים או כמה תפקידים כאלה ואחרים, אלא מבחינתנו אנחנו היינו בין הראשונים שחתמנו, היינו בין הראשונים שישבנו, כי היה חשוב לנו שהמצב שבו תיבנה הממשלה ייבנה על בסיס הסיכומים שכבר היו לנו עם הליכוד. אף אחד מכל המפלגות הללו, הרי שמעתי את הביקורת שבאו ואמרו, הנה תראו יש אחרים השיגו הישגים יותר וכולי, ויכול להיות שזה גם נכון, יכול להיות שהיינו משחקים מה שנקרא עד הרגע האחרון, יכול להיות שהיינו מוציאים עוד דבר אחד או שניים כזה או אחר, אבל לנו היה חשיבות גדולה מאוד שכל הדברים החשובים וההצלחות האדירות שבאמת הגענו אליהם באמצעות צוות המשא ומתן שלנו ואצלנו לפחות בדגל התורה, ואני חושב שגם באגודת ישראל, זה היה לאורך כל הזמן בהתייעצות, וישבנו כולנו במהלך המסע ומתן הזה כמה וכמה פעמים כדי ללמוד על, ולעקוב אחרי המשך המסע ומתן. היה חשוב לנו שכל המפלגות שנכנסו לקואליציה בסופו של דבר, נכנסו כבר על הפלטפורמה ועל הבסיס שהציבור החרדי הוא חלק אינטגרלי מהעם הזה, וכל העוולות שנעשו לו יימחקו. ואף אחד מהם מהמפלגות הללו לא יוכל לבוא היום ולהגיד, לא ידעתי למה אני נכנס. ידע גם ידע.
יופי, אז
עכשיו אתה אומר, אולי יהיה בחבר כנסת סורר כזה או אחר, באיזושהי מפלגה והדעות שלו יהיו כאלה ואחרות, אז יש ראש המפלגה שלו, יהיה לו את כל הסיבה שבעולם, כי לכל ראש מפלגה יש גם את האג'נדה שלו, כמו שאמרתי, ואני חושב שכחלון בא בשביל להצליח, הוא לא יכול למחוק מעצמו את תווית המצליחן מאותו סלולרי אז שבאמת עשה רפורמה אדירה בתחום הזה, והוא, אני חושב שהוא ידאג שהאנשים שלו והמפלגה שלו תתפקד בצורה הנכונה ובצורה הטובה, ותשמור על חתימתה ועל מה שהיא הסכימה. ומה שהיא הסכימה זה כולל ההסכמות שלנו שכבר היו בתוכו, וזאת הייתה הסיבה גם שאנחנו היינו מהראשונים שלנו.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. אתה יודע, היה שאלת החוק הנורווגי עלתה פעם אחר פעם במהלך ההסכם הקואליציוני הזה, גם שס, גם הבית היהודי, גם ביהדות התורה, אבל ביהדות התורה בעיקר זה נגע בסיפור שלך,
זה נגע בעיקר
זה נגע בעניין שלך. אתה חושב שאנשים שעמדו שם באותה צומת של קבלת החלטות עשו הכל כדי שאתה תחזור לכנסת?
אני חושב שכל אחד יודע וכל אחד מבין שאנחנו עשינו כל כך הרבה מאמצים במערכת הבחירות הזאת, כולנו, ובראשם כמובן הרב גפני, הרב ליצמן ואחרים, הרב פורוש, עשו מאמצים, רצו ממקום למקום, אספו כל קול, הופיעו במקומות שמקומות שלא היו המקומות דווקא החרדיים הקלאסיים, לא נחו לרגע אחד כדי להגיע באמת לכמה שיותר מנדטים. כמובן שגם בנושא הזה של החוק הנורווגי, זאת החשיבה של כולם, זה הרצון של כולם אגב, הרצון של כולם בעניין הזה. היה ויכוח מסוים בהתחלה, שבליכוד בהתחלה חשב שהוא לא צריך את החוק הנורווגי, ולכן זה בשלב מסוים ירד מהפרק, ולאחר מכן זה עלה שוב. היום הקונסטלציה היא שדווקא בממשלה הצרה הזאת, ב-61, החוק הנורווגי שבעצם כל כולו בא לחזק את עבודת הפרלמנט, את עבודת הכנסת, מבלי לפגוע בעבודת הממשלה. זאת אומרת, לשחרר שרים או סגני שרים לצורך העניין, לתפקד במשרדיהם ולא לבלות שעות רבות בהצבעות בכנסת. ולכן היום זה בעצם אינטרס של כולם, וברגע שזה אינטרס של כולם, יהדות התורה צריכה להיות בתוך העניין הזה, ובעזרת השם היא גם תהיה בתוך העניין הזה. אלה ההבנות שהגיעו אליהם, ואלה ההבנות שיגיעו אליהם הלאה. בזמן המסע ומתן, בזמן החתימה על ההסכם, היה עדיין ויכוח האם יש לזה השלכות רוחב בנושא של סגן שר או בנושא של שר וכו'. לאחר בדיקה משפטית, התברר שאין לזה השלכת רוחב, ומדובר על חוק מצומצם מאוד למפלגות קטנות בלבד, אבל לא יכול להיות שמפלגות הקטנות יוכלו להכניס נציגים נוספים שיסתובבו בוועדות ויעשו את העבודה ויתנו עזרה לציבור. יהדות התורה, בגלל שהיא לא לוקחת שרים אלא רק סגני שרים, לא תוכל לעשות את זה. ולכן אני מאמין שאם החוק הנורווגי יעבור, אם הוא יעבור, שום דבר לא בטוח הרי, אם הוא יעבור, אז זה יחול אכן, גם על יהדות התורה.
גם על יהדות התורה, אכן. הרב יעקב אשר, מזכ"ל דגל התורה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה וערב טוב.
ערב טוב, ואנחנו אומרים, ואני אומר שלום וערב טוב לחבר הכנסת חיים ילין מיש עתיד.
שלום, ערב טוב.
כמה אתה ציפית לאותה עתירה לבית הדין הבינלאומי בהג, לאותה דרישה שלהם לקבל את הממצאים ממבצע צוק איתן? זה הפתיע אותך?
לא, זה לא הפתיע אותי. אני חייב להגיד את הדברים כמו שהם. אני הופעתי בפניהם, אני חושב ואני אמשיך לחשוב שממשלה תפקידה להגן על התושבים בשני דרכים. א', לשלוח את צה"ל להגן על מדינת ישראל ועל תושביה, על גבולות המדינה ועל הריבונות של המדינה. שתיים, לאחר שהמבצע הצבאי או המלחמה מסתיימים, הם חייבים למנף את זה בצורה כזאת שמגיעים להסדר מדיני. ופה צריך להסביר לעולם מה זה מלחמה, להילחם מול הטרור, ולא לעשות זאת דרך טלוויזיה, אלא ללכת להאג וללכת לאום וללכת לכל מקום ולהסביר מה זה טרור, ולהסביר מה זה שיורים ללא הבחנה, וילד בן 4.5 כמו דניאל טרגרמן לא יכול להגיע לממד ב-15 שניות. מה זה טרור שלא מבחין על טיל שנופל גם על בדואים בדימונה, או על שטחים פתוחים של חקלאים? אז זה טרור, וזה צריך להסביר.
חבר הכנסת ילין, אז חבר הכנסת ילין, את זה אני בדיוק רוצה לשאול אותך. הרי אתה היית שם, כל העולם רע, כל העולם ראה וצפה בצורה הזו, אנחנו זוכרים את אותה, את אותו מופע האימים של שגריר ישראל באום, שעשה מעין הדמיה כאילו, ועוד מעט נופל שם טיל באולם מליאת האום, ואתה יודע, זה לא יזיז לכולם, אז למה באמת ללכת לשם להגר? אנחנו יודעים מה תהיינה התוצאות, והרי הם מוטים באופן תדיר כנגד מדינת ישראל, אז למה לתת להם את התענוג הזה?
א', קודם כל, מה זאת אומרת שאתה יודע מה התוצאות? אם אתה יודע מה התוצאות, אתה חושב שבן גוריון היה מקים המדינה? מה קרה לך? איפה הנחישות שלנו? איפה הציונות? איפה המוטיבציה שלנו כמדינה להילחם על צדקתנו? זה מה, קל מאוד לשלוח את הצבא ואת הילדים שלנו למלחמה. קל מאוד. ומה עכשיו? המדינאים שצריכים ללכת להסביר את המעשים האלה מפחדים להפסיד, כי בעצם המלחמה כבר נגזרה מראש. תשמע, אני רוצה שבדוח הזה, שיצא כנראה בסוף יוני, יהיה כתוב שם לפחות חצי דף על מה שהיה בעוטף עזה. חצי דף זה יותר ממה שהיה בדוח הקודם. ואני רוצה, חס וחלילה, אם תהיה עוד מלחמה, שיהיה שם שני עמודים. ובסוף יהיה ספר שלם שיסביר איך אנחנו, אנשים סוחרי שלום, שמאבדים את הקרקע עד התלם האחרון, איך הטרור מנסה בעצם שאנחנו לא נהיה פה, ולהסביר את זה לעולם, ולא מסבירים רק ראשי ממשלה, ולהקים את היחידת הסברה, לא רק של ראש הממשלה במשרד החוץ, כל אחד לחוד, אלא ביחד.
כן,
אנחנו כולנו, אין ימין ושמאל נגד הטרור, זה לא יעזור כלום לאף אחד.
כן, אבל שוב, אתה לא עונה לי על התשובה. חבר הכנסת ילין, אבל אתה שוב לא עונה לי על התשובה, שהניסיון הוכיח שבסוף תמיד הגינוי מגיע, ממשלת ישראל שיתפה פעולה עם השופט גולדסטון בזמנו, והנה שוב, חטפה מה שחטפה שם.
לא, אמן לי שלא היה אף פעם שיתוף פעולה עם שום ועדה. אני אומר לך את הדברים כמו שהם. ואף אחד לא הסביר שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו בשביל להגן על העם, ולא בשביל להרוג ערבים, ובטח לא פלסטינאים חפים מפשע, אלא רק טרוריסטים. ואף אחד לא אמר ולא מסביר שצהל לא ירה על הפלסטינים בגלל שהיו 10,000 מחוסרי בית שם, בדיוק במקום הזה הטרור ירה ופגע בחברים שלנו. ואת זה צריך להסביר, וכשאומרים לי שהקיבוצים והמושבים הם בסיסי צהל, בגלל זה החמאס יורה, מי הולך להגן על התושבים האלה, אם לא הממשלה והשליחים? ובסוף מי שעשה את זה, זה אנחנו. אני כראש מועצה, יחד עם צוות מדהים של מרכזי חוסן, אנשים פצועים, העם הלך להסביר את מה שהממשלה צריכה להסביר. ועל זה אני פשוט כועס, כי אני חושב שאנחנו לא צריכים לעשות את הדבר הזה. הסברה היא הסברה, והיא צריכה להיות על ידי כל העם, כשמי שמוביל את זה זה ראש הממשלה, יחד עם שר החוץ, ויחד עם כל הגורמים, כי זה חלק למלחמה. אי אפשר להמשיך לנצח את המלחמות הצבאיות, ולפסיד תמיד את המלחמות המדיניות.
חבר הכנסת חיים ילין, יש עתיד, תודה רבה לך על הדברים.
להתראות, כל טוב.
ערב טוב, פרסומות.
המהדורה המרכזית עם גואל וקנין.
שבנו אליכם 8:45 דקות, שלום וערב טוב למנכ״ל המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל, אלחנן גלט.
ערב טוב.
הבוקר מתקיים דיון בבגץ בנוגע לאפשרות לאפשר הצבת תעודות כשרות שלא מטעם הרבנות. היועץ המשפטי לממשלה מונע מכם לקחת עורכי דין מבחוץ ומבקש להשתמשו במה שבתוך המשרד. אתה מותח על זה ביקורת, על ההחלטה הזו.
תראה, יש פה שתי סוגיות ששניהם שווה לחדד אותם למאזינים. דבר ראשון, שדיון מקדים שקיימנו בכבוד רב עם הרבנים הראשיים והיועץ המשפטי, ביקשנו שהיועץ יאמץ את עמדת הרבנות, והוא לא הסכים לעשות. היינו שהגורם היחיד שיכול לתת במדינת ישראל תעודת כשרות, היא הרבנות הראשית. אז זו הבעיה הראשונה, שהיא בעצמה צריך להצטער עליה, שאין הבנה לסוגיה העקרונית הזאת, ש-90% ויותר מכך מתושבי מדינת ישראל רוצים כשרות על פי מסורת ישראל, וצריך להמשיך בזה בדרך הזאת.
אני שומע.
והבעיה השנייה, זאת בעיה בפני עצמה שהיא חמורה מאוד, יש להצטער עליה, וכתוצאה מכך דרשנו ייצוג עצמאי, שזה לא דבר מקובל, אלא שאין ברירה לכך, וגם על זה קיבלנו תשובה שלילית מהיועץ המשפטי, שהבהיר שהוא המייצג את עמדת מדינת ישראל בפני בית המשפט.
אוקיי,
וגם אתה... על כך היה, יש להצטער מאוד, ואני שמח לומר שבית המשפט היום, וזה דבר מאוד תקדימי ומאוד חשוב, הבהיר לנציגי הפרקליטות שזו הייתה שגיאה, ויש מקום לאפשר לרבנות הראשית להציג באופן ברור, בהיר ועצמאי את עמדתה, אף אם היא בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה. וזה נותן מקום לאופטימיות שהדיון בשבוע הבא שיתקיים יאפשר להציג את עמדת, לפי דעתי, רוב תושבי מדינת ישראל, שדורשים כשרות על פי מסורת ישראל ולא שום דבר אחר מלבד זה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם אני מבקש ממך להעריך איך הסיפור הזה הולך להסתיים, מה אתה יכול לומר לי?
יודע למי ניתנה הנבואה. אני חושב שההישג היום הוא הישג לא מבוטל, שצריך לברך עליו מאוד שבית המשפט הציג פה עמדה ברורה ברמה עקרונית קודם כל. עדיין הדרך ארוכה ואני לא יודע להעריך איך זה יסתיים, ויש מקום לגלות מצד אחד אופטימיות שבית המשפט יתמיד בתפיסה הזאת שיש לתת לרבנות הראשית את האחריות על הכשרות, בדיוק כמו שרק רופא נותן רפואה, בדיוק כמו שרק מהנדס נותן אישורים הנדסיים. וצריך לומר דבר מאוד חשוב לחזק את המאזינים ששומעים כרגע, לא חובה במדינת ישראל לאכול כשר. איש איש אחראי על פיו, גם על הלכות כשרות וגם על הלכות לשון הרע והיוצא מפיו. אבל מי שרוצה כשר צריך להסביר שכשר זה לא מושג שכל אחד יכול להחליט מי הוא ומה הוא. יש לכשרות בהירות הלכתית. זה דבר שאנחנו עומדים עליו. יש מסעדות רבות ומפעלים רבים בארץ שלא מזדקקים לתעודת כשרות, ואין חובה לכך. ובלבד שמי שאומר שהוא כשר, הדבר לא יטעה את אזרחי ישראל שיחשבו שיש תעודה שמישהו כתב אותה, והיא בעצם לא מייצגת כשרות אמיתית. על זה אנחנו מתעקשים, ואני מקווה אכן. ולא יודע להעריך איך זה יסתיים.
אלחנן גלט, מנכ"ל המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל, תודה רבה על הבהרת הדברים.
אני אסיים גם כן.
במשפט קצר?
לפחות ברוח הדברים, אתה שומע אותי?
כן, רק במשפט קצר?
במשפט קצר אני אגיד, שאני יודע היטב גם, שהשותפים הרבים לממשלה החדשה, מתעקשים על כך, שאם בית המשפט לא ייתן את הגיבוי לזה, יש גם כוונה שאני לא אחראי עליה, ויש כוונה גם ללכת לכיוון חקיקה שתבהיר את העמדה הברורה הזאת, כך שזה וזה ביחד נותנים מקום לאופטימיות ויאכלו ענבים ויסבאו.
זהו, אז תודה רבה לך על הדברים, אלחנן גלט, מנכ"ל משרד הדתות, מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, תודה רבה וערב טוב. אנחנו במעבר חד עוברים לפרשננו הפוליטי, מני גרה.
שלום, ערב טוב.
חלוקת התיקים בש"ס.
חלוקת התיקים בש"ס, אז הוזכר כבר שבסופו של דבר השר השני יהיה יצחק כהן במשרד האוצר, כיוון שעתי הסירב להצעה לשמש בתפקיד הזה של שר הדתות. אם כן, אלו שני השרים של ש"ס, שני סגנים נוספים. האחד סגן שר הדתות, שם יכהן חבר הכנסת דוד אזולאי, הסגן השני יהיה...
פה אני רוצה להתעכב איתך, זה סגור, כי אני כל הזמן שומע שיש מלחמות, לא בדיוק מלחמות, זאת אומרת, יש לבטים, דוד אזולאי, יצחק וקנין, יש אפילו שאומרים שדוד אזולאי בכלל לא רוצה את זה?
בוא ניתן את הרשימה ואחר מכן נסכם למעשה את המצב הסטטטורי של התפקידים האלה. אז אם כן, על פי הדיווח הזה, דוד אזולאי הוא יהיה סגן שר הדתות, משולם נערי ישמש כסגן שר, עדיין לא ברור איכן כי זה לא נסגר עם הליכוד, יש מי שמדבר על תיק הרווחה. חבר הכנסת מרגי יעמוד בראשות ועדת החינוך, חבר הכנסת וקנין ישמש כסגן יושב ראש הכנסת, יואב בן צור, כפי שנרמז זמש לראשונה במהדורה המרכזית בכל חי, יהיה יושב ראש עשייה. עכשיו תראה, המצב הוא שאלו הסיכומים נכון לעכשיו. תמיד בש"ס יכולים להיות שינויים של הרגע האחרון. ישיבת מועצת החכמים אמורה להיות מחר, לא ברור אם היא תתכנס או שמה תתקיים שיחה טלפונית בין החכמים, בין חברי מועצת החכמים, ששם יקבלו את ההכרעה הסופית. אבל נכון לעכשיו, בכל השיחות המקדימות שהתקיימו, כולל העברת המסרים מצד הרבנים אל אריה דרעי יושב ראש ש"ס, וכן העמדות של דרעי בעניין עצמו, שאותם גם הוא הציג בפני הרבנים, זה סיכום הדברים. הרשימה הזו היא נכונה נכון לעכשיו. אולי אולי יהיה שינוי, אבל בסבירות נמוכה.
משרד הדתות יהיה שינוי?
על פי מה שאני מבין, לא.
אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו אחד. יואב בן צור לא מעט פעמים התבטא ואמר, אני יושב ראש עשייה לא רוצה להיות. לכאורה, אתה יודע, אתה בסוף חבר כנסת רגיל, עם רק יותר מטלות ויותר עבודות קשות, וזה לא באמת איזשהו משהו. מה קרה פתאום?
תראה, יושב ראש עשייה זו משימת אמון, והאמון שדרעי רוכש ליואב בן צור ברור לכולם. הוא למעשה היחיד שדילג מהמקום ה-11 או ה-12 שם הוא היה קודם לכן קדימה. אני חושב שהתפקיד הזה זו הבעת אמון לאין ארוך עבור תפקידו. בסך הכל עדיין לא קיים קדנציה שלמה בכנסת, זאת למרות שגם בתקופה הקצרה שהוא היה בכנסת, כבר מבחינת עבודה פרלמנטרית, מה שאני מצליח להבין, הוא הוכיח הישגים יוצאי דופן, ולכן דווקא בעבודה הקשה והשוחקת הזו, אני לא יודע, יכול להיות שהוא לא כל כך מרוצה מזה, אבל בפועל אתמול הוא אומר לנו בריאיון שאיזה תפקיד שהוא יקבל, הוא יעשה את המוטל עליו, הוא לא דורש שום דבר, אז סביר להניח שגם כאן הוא יעשה את זה על הצד הטוב ביותר, ומה שהכי חשוב, בתיאום מוחלט עם היושב ראש, עם אריה דרעי.
אני רוצה לדבר איתך רגע אחד, אתה יודע, בקצרה, יהדות התורה, כל הזמן שם את המלחמות, למי מגיע יותר, דגל התורה, אגודת ישראל, ייגמר יום אחד הבלגן הזה?
הוא לא ייגמר כי הוא עדיין לא התחיל, זה לא, כרגע אנחנו ממש לא בשלב האמיתי של המלחמה הזו.
ישראל אייכלר, מה יהיה איתו? באמת קיבל הבטחה?
ישראל אייכלר קיבל התחייבות, כך לפחות לפי דבריו, ואם כי בליכוד אנחנו שומעים איזושהי אמירה שקצת מתחמקת מלהגדיר את זה כהתחייבות, אלא רצון טוב, בוא נגדיר את זה כך, אכן לשפות אותו, לתת לו איזשהו חילוף בתפקיד. הם מזכירים שדובר על כך שהוא יהיה יושב ראש לתפקיד שלו למחצית הקדנציה, אז גם יושב ראש הכנסת, ואת זה הוא מעדיף להחליף. בליכוד אמורים זה יסתדר, אין בעיה, ככה הם
מציגים. ואם לא יסתדר, כנראה שבאמת הוא יצטרך להישאר מה שהוא. תודה רבה לך, פרשנון הפוליטי מני גרה. תודה רבה לישי פופובסקי על הביצוע הטכני, אסתי פלד על העריכה, אשר גרייבר על ההפקה, כאן גואל וקנין. ערב טוב והמשך האזנה הרבה.